שלום לכל המאזינים. נמצא איתנו אחד שגדל בקת שוב ובנים, וברוך השם, לאחרונה זכה, בחצי שנה האחרונה זכה לצאת משם, ויש לנו את הזכות שהוא מדבר איתנו. שלום לדלת.
שלום וברכה.
כן, מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם. אתה רוצה שנתחיל על איזה משהו מסוים, או שאני אתחיל לספר את כל ההשתלשלות, מאז שאני זוכר את עצמי בקעת, וניתן כמה דגמות ודברים כאלה.
היינו רוצים שתעביר את המסר למאזינים שלא יודעים מה זה להיות בקעת, שתספר להם על הילדות שלך, איך גדלתם שם, מה זה קעת, מה זה כל המנהיג הזה, וגם כל הדברים המוזרים והמשובשים שראיתם מאותו האיש, וברוך השם, איך זכיתם גם להתפקח, כל הדברים שתרחיבו בזה, שיהיה לתועלת מרובה, וגם אנחנו מעוניינים שאנשים שנמצאים עדיין בשביעה באותו קעת מסוכנת, גם כן ישמעו מכם ויקבלו עידוד וחיזוק וכוח לצאת מאותה קעת ארורה.
בעזרת השם יתברך. אז כן, נתחיל. אבא שלי התקרב לברסלה לפני כ-38 שנים. אז הוא היה אדם די גדול, הוא היה אפילו רב באיזה ישיבה, אני לא אזכיר את השם של הישיבה כרגע. וזה היה לפני פסח, הוא למד הלכות פסח עם התלמידים, והם נבחנו על ההלכות, והם שמחו מאוד שהם יודעים ככה את ההלכות של פסח בצורה טובה. ובדיוק עבר שם אחד מהחברים שלו שבאותה תקופה התקרב לרב לוי יצחק בנדל. והוא ניגש אליו ואמר לו, נו, תלכות פסח אתה יודע, טוב, אבל אתה התפללת להשם שלא תיקשל באכילת חמץ בפסח, ושתזכה לקדושה של אכילת מצה. אז זה זעזע אותו, הדיבור האמיתי הזה שבא אליו ככה פתאום, זה זעזע אותו, והוא הבין שיש פה משהו מיוחד. ואז הוא התחיל ככה לאט לאט בהדרגה ללכת לשיעורים של רב לוי יצחק בנדל. הוא עדיין היה רב באותה ישיבה, מלמד שם, אבל הוא התחיל ללכת לשיעורים של רב לוי יצחק בנדל. דרך אגב, אז גם היה הולך קצת יותר מאוחר, היה הולך גם הרב שכנזי שליטה, הוא היה הולך לשיעורים האלה, וכשהוא היה חוזר מהשיעורים, הוא אמר לאבא שלי, אני מרגיש שאני חוזר בתשובה, כשהוא היה שומע אותו, עד כדי כך. ובאותו זמן גם הוא התחיל להכיר שם את ראש הקט. שהוא היה מגיע עם כל התלמידים שלו, והיה אוהב גם ללבות אחר כך את רב לוי יצחק בדרך, לתת רעש, איך שאומרים, שהוא האיש המקורב ביותר לרב לוי יצחק, כדי שבבוא היום הוא גם יוכל לרשת את מקומו. כמובן שאז לא ידעו את זה ולא שמו לב לזה, אבל כיום כשאנחנו מסתכלים על הדברים, אחד ועוד אחד, זה שווה שתיים, זה דבר פשוט. ולאחר פטירת רב לוי יצחק, זה היה לפני סביבות 34 שנים, משהו כזה, אם אני לא טועה, אז הוא ממש התקרב אליו, לראש הקט. אבא שלי לא התקרב אליו לבד, הוא התקרב ממש עם קבוצה של התלמידים שלו, שהוא היה מלמד אותם, והוא חיזק את כולם, ופשוט כולם התקרבו ביחד. לצערנו, עד היום חלקם עדיין שם. כשהם הגיעו לראש הקט, פה אני רוצה להדגיש, קרה דבר לא טוב, שהוא היה מחמם אותם נגד שאר הרבנים שמחוץ לברסלב. הוא היה עושה את זה ממש בחוכמה, והם היו עם אורות, איך שנקרא לזה, אנשים תמימים, שאפילו תלמידי חכמים חלקם, אבל הם קיבלו את האור של ברסלב, ורב לוי יצחק בנדל לא הספיקו להכיר אותו הרבה זמן. והוא התחיל לחמם אותם נגד כל הרבנים שהם גדלו אצלם ושהם היו אצלם, ועקב זאת הם היו מתחילים להתגרות ברבנים שלהם. אמנם אבא שלי לא כל כך, אבל התלמידים היו קצת מתגרים. היו מחכים את הרב שלהם, עדיין הם היו בישיבה של הרב שלהם הקודם, כן, לומדים אצלו. מחכים אותו, מציקים לו, זורקים כל מיני מילים פה, מילים שם, מה שגרם להתפוצצות שם, ודרך אגב, אותו רב עד היום הוא לא כל כך אוהד של ברסלב. לא כל כך, וזה בגלל זה. ואני יודע את זה ממש ממקור ראשון. טוב, אז גם נסו לאומן.
אגב, גם ההתנהגות הזאת היא נגד דעת רבנו שאומר לכבד את כל הצדיקים.
זהו, זה נכון, נכון, אמת. בפרט בן אדם שעשה לך טובה. ועוד קירב אותך להשם יתברך ולימד אותך, ובסדר, אז אתה עכשיו מבין ש יש פה דרך חדשה, כמו שרבנו אומר, תתקרב, תלך לשם, אבל אתה לא צריך לזלזל בבור שענקת, ששתית ממנו מים. כן, זה פשוט, אבל הוא עשה את זה בכוונה תחילה, כדי להגיע למצב, אני גם אסביר את זה בהמשך, להגיע למצב שאין עוד מלבדו. פשוטו.
אני הבלעדי, כמו שהוא צועק.
בדיוק, אין עוד מלבדו, אני הבלעדי. הוא עשה את זה בחוכמה. אז עכשיו, הוא לא יצא נגד רבני ברסלב, כי הוא ידע שכרגע אין לו סיכוי, היו רבנים גדולים אז, הרבה יותר גדולים ממנו, איך שנקרא לזה, כלפי חוץ. אז קודם כל נצא נגד הרבנים שמחוץ ברסלב. זה הדבר ראשון. קודם כל ננטרל את כולם הרבנים שמחוץ ברסלב. הוא ידע לעשות את זה בצורה טובה ביותר. אני רק אדגיש שאותו רב שהם היו אצלו, בהתחלה כשהם התקרבו לברסלב, הוא עודד אותם. לא רק זה, הוא מימן להם, לכל התלמידים, את הכסף למקווה כל חודש, ועוד מימן להם הסעה לשדה להתבודדות. עד כדי כך. ואחרי כל ההתנהגות הזאת, הוא נהיה קצת מתנגד, היום אולי קצת פחות, אבל עדיין הוא מאוד מאוד זהיר. טוב, הגיע הזמן שנוסעים לאומן, זה היה לפני 35 שנים כמעט, 34 שנים, אני הייתי ילד קטן, בגיל 4 נסעתי, זה היה אומן הרוסית, תחת שלטון הקומוניסטים, גורבצ'וב, נסענו, היינו כמה, 200 איש, 250 איש, אני לא יודע כמה היו, אז אני זוכר את זה ממש במאומם, אבל אני זוכר די טוב את הנסיעה. היינו שם בציון, רועדים מקור, ככה לפנות בוקר, נתנו
איזה אישור. איך אתה מגיל 7?
גיל 4 הייתי, כן, כן, גיל 4, ממש עוד בזמן הקומוניסטים, ממש ככה, זה היה, לא היה ישירות לזה, היינו, נסענו דרך קפריסין, משם עם עוד מטוס לקייב, ומשם לקחת עוד איזה מטוס, או... או לקחת אוטובוס, היה כל מיני זה, וגם לא היה אפשר להיות על הציון יותר מדי זמן, שעתיים, שלוש, משהו כזה, אחר כך לקראת ראש השנה הם שחררו, פתחו. היינו שם על הציון כמובן, הכל היה כמו שהיה אז, הזקן והזקנה היו שם, זוכר אותם עד היום. ואני עומד להתפלל, ילד בגיל 4, מה אני כבר מבין הרבה, עומד ככה, ומתפלל מה שאמרו לי, פחות או יותר, וראש הקט עומד לפניי. בתפילת 18. אני זוכר את זה עד היום, וזה דבר שנחקק לי בראש ולא יצא ממני, כיום אני מבין את העוצמה שבדבר, אבל אז לא הבנתי. הוא סיים את תפילת 18, עשה עושה שלום, הוא מסתכל לאחורה, הוא רואה אותי, והוא פשוט עושה שלום ודוחף אותי. לא מעניין אותו, הוא עושה פשוט שלוש פסיעות וממש דוחף אותי. והוא שם לב שהוא דוחף אותי, ואני, היה שם מזוודה מאחוריי, ואני נופל, והוא ממשיך לדחוף, לא מעניין אותו.
אני רוצה לספר לך סיפור קטן שמספרים בחבד.
כן.
מספרים שפעם בעל התניה יושב ולומד, קורא בתורה, סליחה, הוא היה קורא בתורה, ולמטה, אני חושב שהצמח צדק היה נמצא למטה, והיה לומד. ובאמצע קריאת התורה, בעל התניה היה שומע תינוק שבוכה. אז הוא הפסיק את הקריאה בתורה וירד למטה וראה את הצמח צדק טוב לומד. אז הוא אמר לו, אתה לא שומע שהתינוק בוכה? הוא אמר לו, אני שקוע בלימוד. הוא אמר לו, תינוק יהודי בוכה ואפשר לשקוע בלימוד?
וואי, וואי, וואי.
רואים מפה כמה רגישות כלפי נשמות. שמעתי עוד סיפורים כאלה מהרב יעקובזון גם, שגבי הרגישות של גדולי ישראל כלפי ילדים קטנים ותינוקות, כמה אהבה מעניקים לילדי ישראל. פה אתה מספר לנו ש... וילד בן 4 אין לו בעיה לרמוס אותו.
כן, ממש yeah. ככה. והסיפור שאתה אומר זה סיפור נורא והיום, זה גם הזכיר לי בקצרה עם רבי ישראל סלנטר, שפעם ראו שהוא מתעכב לכל מדרה, עכשיו בדיוק נזכרתי, והלכו וחיפשו אותו, בסוף מצאו אותו, מנענע איזה הריסה של ילד קטן באיזה בית, שהוא דרך לבית כנסת, שמע את הבכי שלו, והוא נכנס, ראה שאף אחד לא בבית, כנראה כולם הלכו לבית כנסת לכל מדרה, אז הוא התחיל פשוט לנענע את הריסה, להרגיע את הילד. אז כן, אז זה מה שקרה, הוא דחף אותי, ואני זוכר שבאותו רגע הרגשתי מה זה רע עם עצמי, כאילו הרגשתי לא טוב, מה זה הדבר הזה? זה הרס לי ממש את כל החיות, הייתי כזה בחיות, ילד קטן, בא, מתלהב, רבנו, כל מיני דיבורים כאלה שאני שומע בנסיעה, ופתאום כזה דבר, זה הוציא לי את כל החשק, לא רציתי להתפלל יותר, לא רציתי לעשות כלום, זה ההיכרות הראשונה שלי איתו, כן? לפני כן עוד אני זוכר אותו במאומם, אבל ממש היכרות חזקה. לא רציתי להתפלל, לא רציתי כלום. אבא שלי אפילו לא הבין מה קורה. הוא ניסה לקרוא איתי תיקון כללי, לא רציתי לקרוא, לא רציתי ממש להיכנס לכל העניין הזה. וכמובן הוא עם האורות שלו, עם התפילות שלו, הקדישים וכל הדברים האלה וכל השטויות האלה. אז גם לא יעזתי לשאול שאלות, תבין, ילד קטן בן 4 מבין שהרב זה, אין, לא שואלים שאלות על הרב, כן? עד כדי כך, זה נחקק בראש שאפילו ילדים קטנים, ילד קטן שבאופן טבעי עושים לו דבר לא טוב, הוא מיד מתקומם, הוא מיד מתחיל לזכות או משהו כזה, אין. אין כלום, פשוט אתה יודע שאין שאלות על הרב, אתה לא מנסה אפילו לשאול, כן? אני מנסה להיכנס לשכל שלי כשהייתי אז, ילד בגיל 4.
פשוט התינוקה עוד אבוע, עוד אימא. אז גם בנידון הזה, מה שמדברים בבית, או מה שמדברים בתוך הקאט, אז זה נכנס גם לילדים, זה מה שהם יונקים.
בדיוק, בדיוק, ככה זה היה. וזהו, אבא שלי גם אחר כך נסע עוד כמה חודשים לאחר מכן, נסע איתו שוב פעם לנסיעה לאומן, וזה היה אבא שלי ממש, הוא ראש הקאט ועוד איזה כמה בודדים. ואבא שלי תמיד היה מספר את הסיפור הזה בהתפעלות, ואני זוכר שזה היה קצת צורם לי הסיפור הזה, משהו שם לא הסתדר לי, היום אני מתחיל להבין מה לא הסתדר לי. הוא היה מספר בהתפעלות שהוא נסע איתו, ופתאום באמצע הנסיעה, הרב אומר, בואו, הוא אומר לבעל הרכב, רד מהכביש הראשי, והוא לקח אותו לאיזה שביל, והוא מתחיל לכוון אותו, וממש איזה חצי שעה או 40 דקות יותר נסעו ככה, והוא מכוון ימינה, שמאלה, הגיעו לאיזה כפר, נכנסו ממש בסמטאות, והוא יודע הכל, מתמצא, בסוף הוא מגיע שם לאיזה בית, דופק שם, מפני קדושת הקו, אני לא אפרט את העניין, אבל אנשים מבינים, והוא אומר לבעלת הבית, בוא איתנו לארץ ישראל. והיא לא רצתה, סדר, חזרו. הוא תמיד היה מתפעל, איך הכל ברוח הקודש, איך הוא ידע? אני היום כבר יודע איך הוא ידע, הוא כבר היה שם כמה פעמים לפני, ולא נרחיב בעניין. טוב. בכל מקרה, מה שאני רציתי להגיד גם על העניין הזה של האכזריות הזאת, היה לו את זה במהלך כל השנים שאני הכרתי אותו, העניין הזה של האכזריות. מה שאני מבין כיום, הוא דאג לרסק לך כל רצון וכל חשק בתפילה, בתורה, הוא דאג לרסק לך. אולי הוא פחד שאם אתה יותר מדי תתמקד בלימוד ובתורה, אז אתה תשאל שאלות, יהיה לך שכל, ואתה תתחיל להקשות קושיות, וכשאתה תקשה קושיות, אז אתה תעלה על השטויות שלו. אז הוא דאג לרסק. אז היה לו כמה שלבים וכמה אפשרויות איך לרסק אנשים.
אני עכשיו, כשאתה מדבר על זה, אני חושב על ה... הרי אחד הדברים שרבנו הקדוש ציווה, זה לעשות התבודדות בכל יום. אז לכאורה שבן אדם נמצא בתבודדות, הוא נמצא בינו לבין השם, והוא מדבר עם השם, ואז עם אלה יש לו זמן להתבונן על כל הדברים, מה שנקרא יישוב הדת. אבל ברלנד הזה, אני יכול להגיד לך שאפילו אותם אלה שמנסים להגיד שהם לא מתפללים אליו, כמו שבוויכוחים שהיו לי פנים מול פנים משפטאים, הם ניסו להתחמק, לא, אנחנו רק מדברים איתו בהתבודדות. אז עם אלה אנחנו רואים שגם את ההתבודדות הוא גנב להם. זאת אומרת, הבן אדם במקום שישב ביישוב הבית, ביישוב הדת, בהתבודדות, לדבר עם השם, איפה אני בעולם, אז הוא מדבר עם ברלנד גם שם, זאת אומרת, גם את האפשרות הזאת שיהיה לו קצת יישוב הדת, הוא לקח מהם.
בדיוק, בדיוק, הגדרת את זה נכון. זאת אומרת, אני לא אתן לך להתקדם בעבודת השם. וכל זה מחשש שישאלו שאלות ויבדקו, ובסוף יעלו עליו. כמו שהיו הרבה חכמים שקלטו אותו. אבל אנחנו, לא יודע, ככה השם יתברך רצה, ולא יודע, היינו בתמימות כזאת, אני לא יודע איך להסביר את זה, היום כשאני מסתכל על זה, אני אומר לעצמי, מה עשיתי, מה עשיתי? אבל ככה השם יתברך רצה. טוב, נמשיך. אז בפעמים הראשונות שאבא שלי הגיע אליו, ואבא שלי גם התפעל מזה, כיום הוא כבר צוחק מזה, כן, אבא שלי, והוא ברוך השם גם...
גם ברוך השם עזב את החק.
כן, כן, בשנים האחרונות הוא עזב קצת לפניי, הודות, הרבה הודות לידיד נפשו, שאני יכול להזכיר אותו פה בקו, הרב צביקה צוקר. בשנים האלה הוא הכיר את הרב צביקה צוקר, ואז הרב צביקה צוקר אמר לו שחוץ מליקוטי מוהר"ן יש עוד ספרים בברסלב, אבא שלי חשב שיש רק ליקוטי מוהר"ן. היה מגיע קצת לשיעורים של רב לוי יצחוק, וקצת, אבל הוא הבין שיש רק ליקוטי מוהר"ן, והוא הכניס לו את העניין הזה של הליקוטי הלכות. אז אבא שלי היה מביא אותו לקהילה שלו כביכול, ורב צביקה צוקר היה ממש מדבר איתם בליקוטי הלכות ומסביר להם, וממש ההתקרבות של אבא שלי החזקה היא קשורה לרב צביקה צוקר, שדרך אגב אז היה אפילו בחור צעיר, אם אני לא טועה, הוא לא היה נשוי אפילו, אם אני לא טועה, לא בטוח. או שהוא כן, היה בתחילת דרכו, בתחילת הנישואים, היה ממש צעיר, אברך צעיר ודאי. והוא זה שגם קצת דיבר עם אבא שלי, ואבא שלי הבין את העניין, הוא קיבל את זה. אני קצת יצאתי אחריו. על כל פנים, אז בשנים הראשונות, בפעמים הראשונות שהוא פגש את ראש הקאט, אז ראש הקאט, כשהוא הגיע אליו, אז המילים הראשונות שהוא אמר לו, כשהוא היה איתו ביחידות כביכול, ראש הקאט אמר לו, אתה גלגול של המלאק. ואבא שלי בא אפילו בהתפעלות. אמר, תראה, זה בן אדם, איך הוא רואה את, את הנשמות שלך, ואיך הוא רואה מה שהיית פעם, ולא אומר לך שאתה יכול להיות גדול, ולא אומר לך פעמי עצמי, אתה גלגול של המלאק, אתה צריך לעבוד על עצמך. היום אנחנו צוחקים מזה, כן, כשנזכרים בדבר הזה. מעידך, היו אנשים, יש אחד שהוא היה, הוא אמר לו, אתה הבית לרשבי. הוא מסכן, הלך במשך שנים עם דמיונות שהוא הבית לרשבי. מה קורה פה? אני במשך הזמן קצת הסתכלתי.
אני חושב שאנחנו יודעים על מי מדובר.
כן.
שבי הוא אמר הבית לרשבי.
אז הוא הלך בדמיונות, אולי עד היום, אני לא יודע, אבל הוא הלך בדמיונות קצת, הוא הבית לרשבי. ואני התבוננתי בנושא.
לא, כן. הבית לרשבי, הבית לרשבי, סליחה, תמשיך.
חיגר לא, הוא אמר הבית לרשבי. כן. היו, יש כל מיני בטלרים, כן, אחד הבטלר החיגר, אחד, ברוך השם, לא, היה לו תמיד צרור של תשבחות לתת לאנשים הנכונים. אז אני התבוננתי בזה, ראיתי, שמתי לב, זה דבר מוזר. חלק מהאנשים, הוא מוריד אותם ומשפיל אותם, כמו לאבא שלי, הוא אמר גלגול של המלאק, והיו עוד כמה אנשים שהוא אמר להם ממש דברים, יש שם אחד ממש מסכן, שהוא ממש קרא לו איזה צרה במשפחה, ובתמורה ראש הקאט ממש ירד עליו והסביר לו שכל הצרה שקרה לו זה בגלל ההבנות שלו. לא מספיק הצרה שקרתה לו שם במשפחה, צרה איומה ונוראה, הוא ירד עליו, וזה גם היה חבר טוב של אבא שלי, שהיה איתו ממש תלמיד של אבא שלי, אז הוא היה באותה תקופה עוד לפני. שמתי לב שיש אנשים שהוא היה משבח אותם, ויש אנשים שהוא היה יורד עליהם. אז כמובן לא התבוננתי בזה, אבל במהלך הזמן התחלתי להתבונן והבנתי פשוט. הוא עבד בשכל, כמו שאז בהודעה שישרתי לפני יומיים, הייתה לו חוכמה סדיסטית. הוא עבד בשכל ממש. מה הוא עשה? אבא שלי שהוא היה אדם כביכול חיצוני מורם מעם, כן? בפנימיות כולם אנשים טובים וכולם צדיקים, אבל חיצוני, מה לעשות? יש אנשים שהם יותר מפורסמים, יותר מצליחנים. אבא שלי ככה היה, והוא צריך אנשים כאלה בקהילה שלו, כי זה מה שמשווק לו את הקהילה, כשאנשים יודעים שיש פה תלמידי חכמים, ויש פה עריות, ויש פה אנשים מצליחנים, הוא צריך את האנשים האלה בקהילה, אבל מצד אחד האנשים האלה מהווים סכנה עבורו, כי הם יכולים לדחוק אותו הצידה, הם יכולים להקשות עליו כל מיני קושיות ולגרום לאנשים להתרחק ממנו, כמו שקרה עם עוד חבר טוב של אבא שלי הרב דוד בנעים, שהוא הקשה קושיות והוא יצא ולא ראה אף אחד, איך שאומרים. אז הוא מהאנשים האלה מאוד מאוד פחד, הוא מצד אחד צריך אותם, מצד אחד הוא מפחד מהם, הוא דאג תמיד לרסק אותם, תמיד לרסק אותם, להגיד להם כל מיני מילים לא טובות, להגיד להם כל מיני דברים שלהוריד אותם, כדי שהם יהיו בשקט. ברגע שאתה שומע כל מיני דברים כאלה, שתהיה מי שתהיה, אין לך רצון לחשוב יותר מדי, ואין לך רצון להקשות יותר מדי, כי אתה עסוק בצער שלך, ובאיך אתה מתקן את עצמך. מעידך, האנשים שהיו פחות מצליחנים, והם היו אנשים יותר מסכנים, שצריכים יותר מחמאות, יותר תשבחות, והם האנשים שיצאו בחוץ ויחצנו אותך בחוץ, ויפרסמו אותך בחוץ, וילכו ויצחקו בבתים בשבילך, אותם הוא צריך לתדלק. איך הוא יתדלק אותם? זה הבטלר השבי, או הבטלר ה-13, וכל אחד עם התשבחות שלו, וככה הם מקבלים חיות, יופים בחוץ.
אני חושבתי גם, הרבה פעמים קראו אסונות ושוב בנים, ואז ברלנד יצא בביטויים, שזה נשמת יוסף, משיח בן יוסף וכולי, כל מיני הפרזות. אז אני חשבתי שבזה הוא תופס את המשפחה שלא התנתקו ממנו לגמרי. למה? כי ממי שמענו שהבן הוא היה נשמת משיח בן יוסף? מברלנד. אז אם הוא עכשיו יזרוק את ברלנד, אז נמצא שהבן שלו סתם נהרג בתאונת דרכים ולא היה משיח בן יוסף והציל את עם ישראל משואה? ככה הוא נותן להם את הרצון להאמין בכזבים ובדמיונות שהוא מחדיר להם.
בדיוק, בדיוק. זה גם אחד מהסיבות שלו. דרך אגב, כבר הזכרת את זה, אז במהלך השנים אני אדלג ואני אחזור אחורה, קרה לנו במשפחה אסון כזה, כמו שאתה אומר, שילד נפטר, לא במשפחה שלי ממש, אבל במשפחה קרובה מאוד, וכשבאנו לנחם אותם שם, אז מסכן האבא, שהוא קרוב משפחה שלי, מאוד מאוד קרוב, אמר לי שהרב היה פה, והוא אמר לי שהילד הקטן הוא נשמה של איזה טנה, הוא לא זוכר איזה שם הוא אמר, והוא היה צריך למות, הוא בגיל 3 חודשים, זכרונו לברכה, נפטר הילד, והוא היה צריך למות בגלל, הוא התחיל לתת שם איזה פלפול, ואז אני עדיין הייתי בקט, וכמובן לקחתי את הדברים בחצי זה, כי אמנם הייתי בקט, אבל הבנתי שהרב רוצה לחזק אותו. הייתי אותמים, כן? גם שהבנתי שהוא לא מדבר נכון, הבנתי שזה מתוך טוב לב שהוא רוצה לחזק אותו. היום אני מבין בדיוק מה הוא רוצה. כמו שאתה אומר, ככה הוא קונה את כולם, קושר את כולם, ולא כדאי לך לעזוב אותו, שמה תתבדה על כל מה שהאמנת. טוב, נמשיך מאותה תקופה. אז היה המילים הראשונות שהוא אמר לאבא שלי, אתה גלגול של המלאק, וכמובן אבא שלי היה צריך לעשות הרבה תשובה, ולעשות כל מיני דברים כדי לא להיות גלגול של המלאק. גם בעניין של ההתבודדות, זה מה שרציתי להגיד, בהתחלה אז הוא דאג לרסק את האנשים בצורה כזאת שלא יתקדמו ולא יקשו עליו קושיות. אז איך הוא עשה את זה? כמו שאמרנו, גם לתת להם כל מיני מילים לא טובות, וגם קיצוניות. התבודדות זה צריך להיות כל היום. שמצד אחד גם אתה צריך ללמוד 19 שעות ביום גמרא, ואם אתה לא למדת 19 שעות ביום גמרא, אל תפתח ליקוטי מוהר"ן, בוודאי שאל תפתח ליקוטי מוהר"ן, כי אם תפתח ליקוטי מוהר"ן אתה תקלוט את השקיעות שלו, ותקלוט כמה דברים הוא מדבר, ואתה תקשה עליו, אז אתה צריך ללמוד 19 שעות ביום גמרא, כשאתה הרי לא תלמד 19 שעות ביום גמרא, ממילא גם את הליקוטי מוהר"ן אתה לא תפתח, ממילא התבודדות אתה גם לא תתבודד, אני זוכר עד היום את הדיבור שהוא אמר, איך אפשר להתבודד בלי שלמדנו לפני כן רבי עקיבא איגר? איך אפשר? כן, זה לא מובן. איך יכול להיות שאתה הולך להתבודד ולא למדת רבי עקיבא איגר? כן, זה משהו חדש. אני הסתכלתי בליקוטי מוהר"ן, אני לא זוכר שהוא כתב דבר כזה. אבל לא.
בשלב מסוים הוא עבר לקצות החושן.
קצות החושן היה גם תקופה. כן, אז אולי כל הדברים האלה.
תקופות ההנהגות של הרב שטרנבוך היה תקופה, כן, למי שזוכר.
כן, כן.
שהוא רצה להכניס לרב שטרנבוך שהבית דין היה בהקמה, אז הוא אמר שחובה ללמוד בכל יום תשובות והנהגות.
כן. פשוט. זה כל כך מצחיק ומצער מצד אחד. אז זהו, ככה זה עבד. הוא פשוט ריסק את האנשים, ואלה שהוא עוד ידע שהם הלכו וישבו וילמדו, אז הוא דאג להקצין להם את זה בצורה חזקה מאוד. עד היום אני זוכר את זה שחסיד חבד בא אליי ואמר לי את זה. חסיד חבד, תלמיד חכם, ממש התפעלתי ממנו. הוא אוהב גם את רבנו, הוא אוהב את ברסלב. ובמקום שאני הייתי גר עד לא מזמן, אני הקמתי שם בית כנסת של ברסלב, הוא היה בא להתפלל איתנו, והוא פעם אחת אמר לי, תשמע, אני שמעתי את הרב ברלנד, אני אז הרי הייתי תלמידו, ואני לא מבין איך הוא אמר דברים כאלה, אמרתי לו, מה קרה? הוא אמר לי, שמעתי אותו אומר שגם אם תשב ותלמד 24 שעות ביממה, ותהיה דבוק בהשם יתברך, ולרגע לא תוציא את הראש שלך מהשם יתברך, את המחשבה שלך מהשם יתברך, יצאת בחוץ, שנייה אחת ראית אישה הכי צנועה בעולם, כל מה שעשית, כל סתרה אחרה, לא שווה כלום. הוא אמר לי, איך בן אדם אומר דבר כזה? ואני לא ידעתי מה לענות לו, אני אז הייתי בקעת. התחלתי לנסות להסביר לו, לא, הוא רק רוצה להגיד לך את חומרת הדברים, כדי שאנשים ייזהרו. הוא אומר לי, אם הוא היה רוצה להגיד ככה, אז הוא היה צריך להגיד את זה בצורה קצת יותר עדינה. אפשר להסביר את חומרת הדברים גם בלי להקצין עד כדי כך. וחוץ מזה, איזה חומרה יש פה שבן אדם בטעות ראה אישה? הלכתי, אין בזה שום בעיה. בטעות ראה אישה, מה קרה? שנייה, ראה והמשיך, מה קרה? אבל זהו, זה היה הדרך שלו. אז כשהוא נותן לך את הקיצוניות הזאת, שאתה צריך לשבת ללמוד 19 שעות ביום גמרא, ואם לא, אין לך התבודדות, ואין לך ליקוטי מוהר"ן, ואין לך כלום, אז גם גמרא אין לך, ואז מה קורה? עובר יום, עובר יומיים, אתה רואה שאתה לא מצליח לעשות את מה שהוא דורש ממך, אז אתה קורס. אני היו תקופות שלא היה לי חשק ללמוד, בגלל זה. כי ידעתי ש-19 שעות אני לא מצליח. ברוך השם, היו כמה פעמים שהצלחתי לעשות, אבל אני גם השארתי הודעה בקם לפני יומיים, שכל הדברים האלה זה בכלל לא היה עבודת השם, זה היה עבודת ברלנד. עשיתי את זה בגלל שברלנד אמר, ובגלל כדי לסחוט ממנו איזה חיוך. היו ימים שהצלחתי לעשות, אבל לא תמיד הצלחתי, והייתי מתייאש ונופל. זה הגיע למצב שאז באותה תקופה, אני זוכר את עצמי, בתור בחור צעיר, אני קצת מדלג על השנים, פשוט אני מתבייש להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה שאנשים יבינו מה קורה שם בקט, ואני לא אחד ולא שניים. אני הייתי מקצר את תפילת שחרית, לצערי הרב, כן, אסור לפרש את החטאים, אבל לעניין הזה יוצא מזה דבר טוב. הייתי מקצר את תפילת שחרית, כלומר, ברוך שאמר, אשרי שבבתך, השתבח, יוצר אור והכל, בשביל להספיק ללמוד לעשות את ה-19 שעות ביום גמרא. ותפילת מנחה גם מצאתי לעצמי איזה מניין שהם היו תמיד עושים בלי חזרת השעץ, אלא מיד מתחילים כזה חזרת השעץ, מצאתי לעצמי גם מניין כזה. תפילת ערבית, לצערי הרב, פתרתי את עצמי לפעמים בתפילת ערבית רשות, ולצורך מצווה, כן, פלפולים, לצערי הרב, זה, באופן כללי אני לא הייתי מספר את הדבר הזה, זה אסור לספר את החטאים, אבל אין מה לעשות, שאנשים יבינו מה קורה. אנשים לא מבינים מה קורה שם. בשביל למצוא חן בעיניו, בשביל לעשות את מה שהוא אומר, את ההוראות המשוגעות שלו, אנשים עברו על כל התורה כולה. ואני אתן עוד דוגמה. אני זוכר את עצמי בתור ילד, גיל 5-6, היינו מגיעים לשם לעיר העתיקה בשעה 3 לפנות בוקר, 2:30 לפנות בוקר, כי הרב אמר שמי שלא נמצא בתיקון חצות עם הרב ותפילה ועד הסוף, אז אין, לא שווה כלום. הוא יראה פני גיהנום, וגם רבנו לא יעזור לו, התיקון של רבנו לא יעזור לו. דיבורים כאלה שאני זוכר אותם עוד בתור ילד קטן. וכמובן, אז בשתיים צריכים לקום, איזה שתיים? אפילו 1:30 צריכים לקום, אני מדבר בשבת. והולכים למקרה, אני אז בתור ילד קטן גם הייתי תובל, וזה היה קצת מתעכב, כי אבא תובל, והוא צריך לצאת החוצה, ואז אתה תובל, וצריכים עכשיו ללכת לעיר העתיקה. כל הילדות, האחיות שלי, כולם קמים, וכולם הולכים לעיר העתיקה, אמא שלי אחרי לידה, יושבת בבית. ואנחנו מגיעים לשם, מתי סיימנו את התפילה? מ-3 לפנות בוקר, עד 4 אחרי צהריים.
גם הבנות, הוא היה מצריך אותם לבוא להתפלל?
הבנות היו מגיעות כדי לזכות להיות שם ולראות את פני הרב הקדוש, והרבנית הייתה נמצאת שם. אני על הרבנית אין לי כל כך תלונות בנושא הזה, אני לא יודע, כבר אולי פחדה ממנו גם, אני כבר לא יודע, אני לא נכנס לעניין שלה כל כך, אני אכנס לזה בהמשך בדבר אחר, אבל כן, הם היו באות, בנות, בגיל 3-4, פשוט היינו הולכים כולנו, נותנים יד בעיר העתיקה בשער שכם, ולא פעם ולא פעמיים היו שם ההתגרויות של ערבים בנו, ואני זוכר את עצמי בתור ילד קטן, איך שהיינו עומדים בצד ובוכים, כי אבא שלי בדיוק היה עסוק להיות בקרבות עם איזה 2-3 ערבים ג'אברים כאלה, ואנחנו ילדים עומדים בצד ולא יודעים מה יהיה, ואם יארגו אותו ואם לא זה, וחרדות, חרדות ממש. זה דבר שפגם את הנפש, זה אני מתכוון לומר מבחינת הרס את הנפש. עד היום יש לי לפעמים כל מיני חרדות מסוימות, בדברים מסוימים, שאני יודע שזה מזה. אני יודע בבירור שזה מזה. עד היום זה לא יוצא לי, התמונות האלה של המריבות שם עם הערבים, איך שהם היו מתנפלים עלינו, ואנחנו לא היינו בין יחידים, זה היה קורה להרבה אנשים, ותמיד היה את הדיבור הזה שהרב אמר שאין, אין, באים לתפילה, והוא לוקח על עצמו את הכל, ולא יקרה כלום. מה לא יקרה כלום? מה לא יקרה כלום? אני חטפתי אבן מהערבים, מה לא יקרה כלום? בראש. מה לא יקרה כלום כשהערבי זרק עלינו גזע של עץ ענק, זרק לנו את זה על הפנים? מה לא יקרה? שאני עד היום בחרדות מכל מיני דברים כאלה. מה לא יקרה? זה נקרא שלא יקרה כלום? שאם לא ירצחו אותי אז הכל בסדר? אז נרצחו פה אנשים. איך?
אני מכיר מקרה של חסידיו שהיו באזורנו, שהיו בשנים האחרונות, כן? לא לפני כן. הרבה שנים. היו עוזבים את הבית, האבא והאימא עוזבים את הילדים לבד, הצדיק במרכאות שומר עליהם מרחוק על הילדים, והם היו הולכים לטפלה שלו, נוסעים לטפלה שלו וחוזרים, והילדים לבד בבית.
אוי ואבוי. וכמה הילדים האלה עכשיו בנפש שלו?
אני הבנתי שהמשפחה הזאת התפרקה כבר, השמר לכם.
ודאי, מה, ילד, ועוד ילד קטן לעזוב אותו בבית, אני לפעמים כשאני יוצא מהבית רק לזרוק את הזבל, הילד שלי כבר יוצא החוצה, לאן אתה הולך? אני אומר לו, הנה, פה לזרוק את הזבל, ואני חוזר. הוא רואה את זה מול העיניים, איך לעזוב ככה ילדים? ואיך לקחת אנשים?
במחות, שומר מרחוק, כן.
זהו, הוא שומר, כן, הוא שומר. אז כולם יצאו משוגעים, כל אחד בבחינה שלו, אני גם יצאתי משוגע בבחינה מסוימת. כן, אני אומר שאני פותח את הדברים בצורה הכי ברורה, יש לי כל מיני חרדות, יש לי כל מיני דברים, וזה מזה. ואם אני אפתח את הדברים קצת יותר, אז אני היום, בגלל הדברים האלה, נוטל כדורים. כן? אני אומר את זה. שידעו שאני לא היחיד, ויש עוד הרבה כאלה שהם גם לא נתנו.
שמענו כמה סיפורים, שמענו, הגיעו לקו כמה סיפורים של אנשים ש... דווקא על העניין הזה שהזכרת, על אנשים שלא היה להם כלים לזה, להתמיד בצורה כזאת של 19 שעות, או אל תרים את הראש מתוך 400, שאנשים גמרו לצערנו בבתי חולים לחולי נפש.
כן, ממש כך. אני מכיר אנשים כאלה. ויש אנשים כאלה שגמרו ב... איך זה נקרא? נתנסח בעדינות בכיכר דיזנגוף בתל אביב. שם הם גמרו. בגלל הדברים האלה. ואני מכיר כמה כאלה בגלל הדברים האלה. ויש אנשים שברוך השם הצליחו עוד איכשהו. נניח אני ברוך השם עוד איכשהו הצלחתי וזכיתי ויצאתי משם ואני... ברוך השם יושב ולומד והכל, אבל כן, אני נוטל כדורים בגלל הדבר הזה, אני יודע שזה מזה, מאז היו לי חרדות. ו... טוב, אני אמשיך.
ברשותך, כמובן שכל אלה שעדיין ממשיכים לחפות עליו ולגבות אותו ולעשות לו נפשות, הם ייתנו את הדין על הדברים האלה שאתה מספר עכשיו.
טוב שאתה אומר את זה, לא חשבתי על זה הרגע, כן. הם יתנו את הדין. כי יש הרבה אנשים שהם סובלים היום בנפש וסובלים בגוף, ונראה לי שיש אחד שהוא עד היום צמח אפילו, שנכנס לקבר יוסף הצדיק.
הוא נפטר לפני שנה. הוא היה הרבה שנים צמח, כן.
וואי, אני זוכר את אותו ערב שזה קרה.
אף של אחד מהגבאים, כן.
וואי, אז אתה אומר שהוא נפטר. טוב, לא ידעתי. אז זהו, אז כל אלה יתנו את הדין על זה. ולכן אני אומר, כל מי שיהיה, אני לא מפחד להגיד, אולי עכשיו אני לא אגיד כל מיני שמות כדי שלא יודע, אתם אולי רוצים להישאר יותר נקיים, אני לא יודע.
אין פה שנגיד שמות, העניין המכוון הזה, שהרבה פעמים אנחנו מדברים, כבר סיפרנו שהמגמה בקו, כבר את הפרצוף המכוער של ברלנד חשפנו לעיני כל. היה פסקי דין, היו תחקירים, היו הרבה דברים. אבל עכשיו מתרכזים, כך הוראת רבני המערכה, לחשוף ולהקריע מפני אותם מאשרי הזדים, בפרט אלה שמודעים לדברים. אני לא מדבר על אלה ששלב פחות גרוע, שהם לא רוצים לשמוע וסותמים את האוזניים ופותחים את הפה. זה חמור מאוד, אבל אני מדבר על אלה שיודעים טוב מאוד במה מדובר, והם ממשיכים לנסות לעשות לו נפשות, אם מחמת חנפנות או פחד או לא יודע איזה סיבה שהיא, זה דברים חמורים מאוד מאוד מאוד, והם יתנו את הדין על כל הנפשות שנאבדות מעם ישראל, ועל כל אלה שסובלים חולאים ומחלות נפש, וכל אלה שמתרחקים מהשם, כמו שאמרת, שלצערנו פורקים עול תורה ומצוות, זה על ראשם של האנשים האלה. כי היום, בוא נאמר, אחרי שפרצופו של ברלנד מתגלה ברבים, הוא לא כזה קריזמטי כמו לפני 30-40 שנה, שיש לו איזה יכולת וכוח לעשות משהו ולמשוך מישהו אליו. פשוט כל מי שרואה אותו ככה באובייקטיביות, רואה אדם מטורלל. זה הכל.
נכון. אז הם אלה שמחזקים אותו. אז טוב, זה גם מה שמפריע לי, פה אני כן אזכיר, כי אז רב שלום ארוש, הוא היה ממש מקורב, אבא שלי היה גם מאוד מאוד מקורב אליו, והוא אפילו היה מוסר שיעורים אצלנו בבית, אז לפני 34 שנים עוד, והוא יודע הכל, והוא בעצמו היה קצת מזדעזע מכל מיני דברים כאלה. אני יודע את זה מתוך, איך שנקרא לזה, היה לו קרות חזקה איתו. אני מתפלא עליו, ממש מתפלא עליו איך הוא עושה את זה. טוב.
ידוע לך שגם הוא נפגש עם רבני בית הדין של ברסלב.
לא רק שידוע לי שהוא נפגש, אלא את אחת הפגישות אני אפילו יזמתי. ואף אחד לא יודע מזה עד היום. אני עזמתי את אחת הפגישות שהייתה לפני 4 שנים בערך, אולי קצת פחות, בגבעת שאול שם, בבית של אורביץ. כן. אני עזמתי את הפגישה הזאת מההתחלה, דיברתי עם הראשונים, ומשם זה התחיל להתגלגל, ואני הלכתי אחורה בלי שאף אחד ידע. אני חיכיתי לתוצאות הפגישה, וזה שהיה שם שאני בעצם נפעלתי אותו, והוא הפעיל את השאר, הוא בא אליי וסיפר לי בדיוק מה היה שם, ואני שמחתי, אמרתי, הנה, ברוך השם, הנה.
באמת, תקופה ארוכה מאז הוא שתק.
כן.
ואני יכול לומר שגם אחד מזקני אנש זצל, שנפטר, הרב נתן דוד שפירא זצל, אמר שתלמידו של ברלנד הזה שאנחנו מדברים עליו, אז הוא אמר לו שברגע שהבדת העדה החרדית יצאו נגד ברלנד, גם הוא יצא. ואתה יודע למה הוא אמר את זה? כי הוא חשב שלעולם הבדת לא יצאו נגד ברלנד.
מה לעשות? אז נמשיך. אז השנים חולפות כמובן עם כל השיגונות האלה. אני רק אסיים את הסיפור מאותה שבת. אנחנו מגיעים בארבע מסיימים את התפילה, עד שמגיעים לבית זה כבר לא יודע, קרוב לחמש. האם אני זוכר אותה
עד היום? אני רוצה לשאול שאלה, אתם אכלתם משהו?
זהו, אז טוב שאתה אומר את זה. כמובן היה שם מזיעים
בו. חדיש זה אסור בשבת להתענות מעבר לחצות היום.
נכון, נכון, אסור להתענות.
מי שמתכוון לשם תענית, אבל פה לא התכוונתם לשם תענית, אבל...
עדיין. עדיין,
אני לא מדבר פה על הסער של ילדים, של להחזיק ילדים משתיים לפנות בוקר עד שעות כאלה.
נכון,
אני זוכר ששיחות של הרב עובדיה, שדיבר על כל מיני אבות שלוקחים את הבן, הרבה שעות לתפילה, והבן קשור אומר, תביא לו קצת עוגיות, הוא מדבר על ילד קטן, תביא לו קצת עוגיות, משהו שתתיישב דעתו. אז אכלתם? משהו מהבוקר?
אז היינו אוכלים, אבל מתי אוכלים? אוכלים אחרי קידוש. עכשיו, קידוש מתי זה היה? זה יכול להיות באחד, בשתיים, תלוי לפי הקריזות שלו, לפי השיגונות שלו. וזהו, עד אז אתה מתענה, כן? אבל אין שאלות. תבין, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל פשוט אין שאלות. אתה מתענה, אתה סובל, זה פוגע בך במשך הזמן. אתה תרגיש את הפגיעה, זה ייפול עליך וזה יתפוצץ עליך באיזשהו שלב, אבל באותם זמנים אתה אין שאלות. תהיה מי שתהיה ילד קטן, אין שאלות. ככה זה היה. ואני זוכר עד היום את הפנים של אמא שלי, וגם לא יוצא לי מהראש, ואם אני תופס את עצמי בראש, אפילו כאילו לא רוצה לחשוב על זה. תבין איזה פגיעה בנפש. שאנחנו חוזרים, אמא שלי אחרי לידה, עם עגלה, עם התינוקת, שבקושי הייתה בת חודש, ואיפה הייתם? איפה הייתם? והיא בוכה. מה אתה יכול לעשות במצב כזה? עכשיו אני מדבר איתך, אני רוצה לבכות מהצער. מה אתה יכול לעשות בדבר כזה? אני עכשיו נזכר בדברים האלה. אם היה מותר על פי ההלכה ועל פי החוק, הייתי עכשיו הולך פשוט הורג אותו.
לא להוסיף.
איך?
כן, אתה צודק. אם היה מותר על פי ההלכה ועל פי החוק.
ועל פי החוק, אני אומר מפורש. אם היה מותר על פי ההלכה ועל פי חוק. מאחר וזה אסור, אז אסור, כן? שאף אחד לא ינסה להגיד שאני מנסה לחמם. אני רק אומר לך באיזה מצב... איזה מין דבר זה? איך אתה יכול לעשות דברים כאלה? טוב, אנחנו נמשיך. זהו, השנים חלפו ועברו, וזה הגיע ל... אספר פה עוד איזה דוגמה ממה שהיה... שבתפילות כל הילדים היו צריכים לרקוד באמצע. היה כמו איזה ריקוד לילדים, וכמובן אתה לא יכול שלא לרקוד שם, כי אם לא גם מסתכלים עליך למה אתה לא רוקד שם, והוא יכול לתת לך עכשיו ריקודים של שעתיים וחצי. נקמדה עבדיך, עכשיו הוא ככה שעתיים וחצי, ואתה בתור ילד כבר משתגע. הראש שלך כבר מסתחרר, כמה שאתה ילד ואתה יכול לרקוד ולהסתובב, כמה אתה יכול, כמה אפשר. ואתה רוקד ורוקד ורוקד. אני זוכר יום אחד, ספרתי את זה, אני לא, ממש הסתכלתי על השעון בתור ילד. היה זר החיה וקיימה הראשון, היה 45 דקות, זר החיה וקיימה השני, היה שעה ב-20 דקות, ואחר כך נקמד דם עבדיך השפוך שעתיים ו-40 דקות. תעשה חשבון של כל אלה ביחד. זה חוץ מהנחמדים מזהב ומפז רז בתחילת התפילה, שזה יכול להיות עוד איזה רבע שעה 20 דקות. זה חוץ מושיע את עמך.
אני רוצה לומר, והם עוד ברשעותם, המסקרים את השבתות, עכשיו בקווים הטמאים שלהם, המסקרים את השבתות, אז הם מתפארים כמה זמן לקח זר החי וקיימה, כמה הראשון, כמה השני, כמה זמן הוא אמר למנצח, כמה זמן זה, ולא... לא מתייחסים מה עם צער האנשים, מה עם כל העוגמת נפש שגורמים לאנשים.
נכון, נכון. ומה יצא מזה? שהרבה מהילדים גם יצאו ולא רקדו, ולא היה להם חשק להיות בתפילה, והם היו נמצאים בחוץ, ואני מדבר על הזמנים של עיר העתיקה, ומתגרים בערבים. עכשיו, להתגרות בערבים, אתה יודע מה התוצאות של זה, וכמה פעמים היו מלחמות שם, ובלגנים, ועלו לבית כנסת, ועוד מעלת קדושת הרב היה צריך לרדת, וכביכול להרגיע אותם. אני זוכר את זה עד היום, שהוא סיפר מה הילדים עשו לו, הרבי שהיה מתחת לישיבה, מה הילדים עשו לו וחרסו לו, והרב מרגיע אותו, אל תדאג, אנחנו נסדר לך, ואנחנו נסדר לכלום. אולי סדרו רק כמשהו וממשיך עם ההצפה שלו נגד כל מי שהוא רק יכול. וזהו, זה גם היה איסורים נוראים לרקוד כל כך הרבה זמן בתפילה, והדברים האלה חקוקים לרעה, חקוקים לרעה, אין מה לדבר. היום אני נמצא במצב שאני מחפש את הבתי כנסיות שמתפללים הכי זריז. וכתוצאה מזה, היום אני כבר לא מסוגל להיות בבית כנסת יותר מהמינימום של המינימום. אני אוהב להגיע מתחילת התפילה ולצאת בסופה אחרי עלינו לשבח, אבל אני מחפש את הבית כנסת שחזן הכי זריז. זה גם אחד מההשלכות. אני אמשיך. היה עוד סיפור, שהוא סיפור נורא והיום, שהוא לא קרה פעם אחת ולא פעמיים ולא שלוש ולא ארבע ותמשיך. זה קרה עשרות פעמים מול העיניים שלי. יש פעם אחת שאני זוכר, ממש חזק, ואני אגיד גם למה אני זוכר, וזה מה שאני עכשיו אספר עכשיו. זה היה אחד מהחסידים של הרב, של הרב, אני כל הזמן נפלט לי הרב, של הרשע. כן? ועד היום הוא דרך אגב חסיד שלו, והוא בן אדם מאוד מאוד טוב, בתלמיד חכם, ירא שמיים, והוא ממש צדיק, ונראה לי שהוא אפילו לא יודע, אולי לא מודע לכל הזה, אני לא יודע, או שהוא מודע והוא שבוי, כן, כמו שכולנו הם שבויים. והוא באותה שבת, זה היה בשבת, בעיר העתיקה, אחרי התפילה, כולם רקדו והתיישבו במקום, ומחכים לשיעור של הרב, הרב של הרב, של הרשע, והוא מגיע למקומו להתיישב, ולידו עומד איזה גברתן, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, ואותו תלמיד, אני מצטמר רק לחשוב על זה, ניגש אל הרב, ניגש של אותו איש, כדי לבקש ממנו איזה, לא יודע, איזה בקשה מסוימת, איזה משהו שקרה, ואותו גברתן התנפל עליו, והיכה אותו מכות כאלה, שהוא צרח, והוא צרח, והוא נתן לו מכות בראש, בוקסים בראש, ודפק לו את הראש, והמשקפיים שלו נפלו, והשטריימל נפל, והכיפה נפלה, והוא צורח, וצורח, והוא ממשיך להקות אותו. ואני ישבתי בדיוק על הרגליים של אבא שלי, הייתי ילד קטן בגיל 6, משהו כזה, ואני מסתכל, ואני מתפלץ, מה קורה פה? וכולם שותקים, אף אחד לא מעיז להתערב, ואותו איש רשע, הוא יושב שם, והוא רואה את הכל, והוא שותק, לא אומר כלום, ואני בתור ילד לא מבין איך אתה שותק, איך אתה, תראה מה קורה פה, הוא עוד שנייה להרוג אותו. ודוד שלי, שישב ליד אבא שלי, הוא לוחש לאבא שלי, הוא לוחש לו משפט, שאני מאותו רגע הפנמתי את המשפט, אם כי זה לא הבנתי אותו, אבל התחלתי להפנים אותו שבמשך הזמן היציאה שלי מהקד זה בזכות המשפט הזה, והוא עצמו לא הפנים את המשפט שהוא הוציא מהפה, והוא עד היום שם. הוא אומר לאבא שלי, תשמע, הרב קר כמו קרח, זה לא נורמלי. זה היה המשפט. זה חקוק לי בראש. ואני מבין את זה עכשיו. באמת הוא קר כמו קרח, זה נאצי, זה אכזר, זה בן אדם שלא מעניין אותו, הוא יכול לראות בן אדם מתפרק לו מול העיניים, בוכה וצורח מהתלמידים שלו הקרובים והאהובים ביותר, והוא לא מדבר מילה. קר כמו קרח. אז התחלתי להבין, וכמובן לא הבנתי את זה כמו שאני מבין היום, אבל הבנתי שיש פה עסק עם מישהו שהוא, אז לא ידעתי לתאר את זה בשם אכזר, אבל כיום אני מבין את זה. אכזר, פשוט אכזר. אולי הוא נהנה מזה גם, אני לא יודע מה היה שם. אולי הוא נהנה לראות שמרביצים, הוא נהנה לראות שהוא בוכה, זה עשה לו טוב על הלב, אני לא יודע, אני יודע שיש אנשים אכזבים שהם פשוט נהנים מהדברים האלה. כשהם רואים שיש מישהו סובל, הם פשוט זה עושה להם טוב. ככה אומרים על הנאצים וזה, אני לא יודע כמה זה אמת, אבל אני מניח שזה אמת. יכול להיות שזה ככה באמת אצלו. הוא פשוט נהנה לראות אנשים סובלים. בהקשר לזה, אני אדלג על כמה שנים קדימה ואחר כך נחזור, יש לי חבר שהוא גם מסכן עד היום הוא שם. אשתו ילדה לא מזמן, וכשהילד היה בגיל שבועיים, ואני אספר אחר כך סיפור הרבה יותר נורא מזה, כשהילד היה בגיל שבועיים, אותו איש אומר לו, תבוא אליי עם אשתך, ועם הילד בשעה 12 או 1 בלילה, כשאז היה חורף וקור וגשם ורוחות והכל, וליד הבית, ואני אצא אליכם לברך אתכם. הוא מסכן בתמימות הגיע, אשתו אחרי לידה, ילד הקטן, והם רועדים מקור, ילד בן שבועיים. איזה יצא אליהם ואיזה כלום, לא יצא ולא חשב לצאת, ולא, הוא לא זכר אפילו שהוא אמר להם כנראה שהוא יוצא אליהם. אולי הוא כן זכר והוא הציץ עליהם מהחלונות.
עכשיו לזה נספר איך רב אמיתי מתנהג. אגב, השנה, כידוע לך, היה חורף חזק מאוד בירושלים.
נכון.
הוא גם כן הקפיא אותם שעות לגבי שעות בקור, והם התלהבו לספר איך שהם נרטבו עד לשד עצמותם, והיו מסביב לזב וכו' וכו'. אז אני, הסיפור שאני מספר, סתם להבדיל בין התמל הטהור, שכידוע לכולם, הרב רובן אלבז הוא מוהל. והייתה ברית, שהרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היה סנדק. אז הוא ניגש אליו, וקרא לרב אלבז, אמר לו, תיתן לי את הידיים שלך, זה היה יום חורפי, וחימם לו את הידיים. אמר לו, הרב, מה אתה עושה? אמר לו, אתה הולך לגעת בתינוק עם ידיים כאלה קרות? להבדיל, איך בן אדם צדיק משקל על שער הזולת, על תינוק יהודי, ואיך אותו רשע מתאכזר לאנשים.
ממש נורא והיום. כן, ממש נורא והיום. אני זוכר את זה עד היום, את הרב עובדיה יוסף. אבא שלי גם אז היה מאוד מאוד מקורב לרב עובדיה יוסף, הוא היה מביא אותו לתת שיעורים שם. אני זוכר את זה עד היום, איך שכשהוא נכנס, אני סיפרתי מקודם שכשהוא דחף אותי שם בציון, איך שהוא נכנס ואני עמדתי שם, הוא נעצר. כדי לא להתקע בי או באנשים שעברו שם, הוא היה בן אדם מבוגר מאוד, אז גם אז הוא היה אדם מבוגר. הוא דאג לייצר כדי שלא יהיה ספפה, לא חסה שלא מעני או פצידה או משהו כזה. וסיפר לי חבר כבר באותו עניין שהוא פעם ראה את הרב עובדיה באיזה פריס, והילד פחק קצת יותר מהרגיל, והוא התחיל לפקוט, הרב עובדיה שם. התחיל לפקוט איתו ביחד. טוב, זה סתם דוגמה. אז זהו, כמובן הוא לא יצא אליו. אני אספר עוד סיפור, זה קרה עם אחותי. שאין המשפחה גם שם, לצערי. ולא מזמן, מה זה לא מזמן? זה יחסית כן מזמן, כשהוא היה בסנקר שם, בזימבבואה. אז הוא אומר לבעלה של אחותי, אתם תבואו אליי, עם אשתך והילד הקטן שנולד, הילדה הקטנה שנולדה. ילדה קטנה, היא הייתה בת 3 שבועות, משהו כזה. ואני אמרתי לאחותי, את מסכנת את החיים של הילדה. היא לא תשרוד מסע כזה, כי אז הם היו צריכים, חוץ מהנסיעה ארוכה ליוהנסבורג, צריכים אחר כך לקחת משם האוטובוס איזה 10 או 12 שעות.
זימבבואה, זימבבואה. אמרת זימבבואה בקודם.
לא, הם היו נוחתים ביוהנסבורג ולוקחים אוטובוס לזימבבואה. לא היה שדה תעופה בזימבבואה, או שכן היה, אבל לא היו נוחתים שם, אני לא יודע. ככה הם היו עושים. אמרתי, היא לא תשרוד את הנסיעה הזאת. את מסכנת את החיים של הילדה. את תצטרכי לתת לה מטרנה בדרך, תצטרכי, איפה היא לחמיים חמים, איפה... היא לא תשרוד את זה. הרב אמר, הרב, הוא יודע מה הוא אומר, כן? הרב אמר. זה היה ממש לפני פסח, ואני הייתי ממש בחרדות מזה. אני אמרתי, זה היה, היא חוזרת בלי ילדה. היא לא תשרוד. ולא רק זה, אלא לא היה להם כסף, אז הרב פשוט אמר להם, תמכרו את התכשיטים, כדי שתוכלו לבוא. ועם התמימות שלה, מכרה את התכשיטים שלה, מכרה את הכלי כסף שהיה לה בבית, והוא מכר, לא יודע, את הטלית שלו, את התפילין שלו, לא יודע מה הוא מכר שם, וככה ארגנו את הכסף. שילמו את הכרטיסים, ולמזלנו, הטוב, איך שאומרים, הכסף בחור ריחם עלינו, ואותו ראשה נצפס באותו זמן בזימבבואה, זה היה בדיוק לפני פסח, משהו כזה, עד כמה שאני זוכר, ואז התבטל הכל והם לא באו. הפסידו, לא יודע כמה כסף, ולא פמותים ולא תכשיטים ולא זה, אבל לפחות לדעתי הילדה נצלה, וזה כבר היה שווה.